עכשיו אנחנו אומרים שלום לפרשנים, אבי גרינצייג, שלום, ערב טוב.
ערב מבורך.
וכתבנו בכנסת, מוטי אלפרין, שלום גם לך.
ערב טוב, אבי.
יש כאן כמה דברים שאני רוצה לשוחח איתכם. הדבר הראשון זה כמובן הלחץ האמריקאי להגיע לאיזשהו תהליך דיפלומטי. אבי, נתחיל איתך. האם הלחצים יהדפו כפי שנהדפו בפעמים הקודמות? אגב, לא ברובם, יש דברים שבאמת האמריקאים הצליחו, כמו למשל הכנסת הציוד הומניטרי, דברים נוספים, אבל לא בשאלה, כן, לא בשאלה הגדולה.
לא, זהו, הסיפור, צריך להבין פה רגע את התמונה הגדולה. האמריקאים בסוף, אתה יודע, יש אינטרסים לכל אחד, והאינטרס של ביידן הוא אחד, יש לו שנת בחירות כעת, הוא כבר בעיצומה של שנת הבחירות, היריבים הרפובליקנים, מי שזה לא יהיה, בין אם טראמפ, בין אם ניקי היילי, נמצאים בפור עליו בכל הסקרים, שזה משהו שלא היה בעבר, לא בסיבוב הקודם, וטראמפ לא היה לו את זה בכלל בעבר, והוא מרגיש שהוא חייב לעשות פה משהו. עכשיו, גם ביידן עצמו צריך לתמרן בין הצד הקשיח במפלגה שלו הדמוקרטית, שמאוד פרו-פלסטיני, ובין האמריקז שהוא מנסה גם שם לתפוס קצת לפח שיותר אוהד לישראל. לכן, לדעתי, שוב, זה הערכה, אנחנו לא באמת יודעים מה כל ניואנס, אבל ביידן ייתן גב לישראל להמשיך את המלחמה, אפילו עד שלב מאוד מתקדם. מצד שני, הוא כן ירצה שישראל תשחרר לו מדי פעם כל מיני דברים שהיא תלך לקראתו.
הישגים קטנים, כן.
בדיוק, להכניס מסעיות פה, להביא כספים שם, כל מיני דברים.
מוטי, איתך אני רוצה לדבר על הלחץ שנמצא בו נתניהו, דווקא מתוך הקואליציה שלו, מצד אחד גנץ ואיזנקוט, מהצד השני בן גביר וסמוטריץ', לכאורה צדדים סותרים במשחק הזה. איך נתניהו מצליח לתמרן ביניהם?
כן, המדהים הוא שנתניהו לא מתאמן רק בין גנץ ואיזנקוט ובין גביר וסמוטריץ', כמו שאמרת, אלא גם עם האמריקאים. אנחנו רואים הודעה שנתניהו מוציא בעיצומה של השבת, הוא למעשה מכחיש דיווחים שמגיעים מארצות הברית על דברים שהוא אמר בשיחה עם ביידן, שיחה שמוקלטת, והאמריקאים יכולים להוציא הכל, אין להם שום סיבה לסלף את מה שאמרו, ובכל זאת נתניהו מצליח לשחק גם מול נשיא ארצות הברית, וגם מול גנץ ואיזנקוט ובן גביר. נתניהו משחק שם משחק, כי מצד אחד אנחנו יודעים, הם מחולקים בקבינטים, לבן גביר הוא מגיע פעם בשבוע בקבינט המדיני-ביטחוני, שומע את הטענות שלו, ואז חוזר חזרה לגנץ ואיזנקוט, כל יום יושבים כמה שעות ביחד, הם בסוף אלה שמנהלים את המלחמה, אבל בסוף
נתניהו צריך להגיד... צריך להגיד, אבל ביושר, שגנץ ואיזנקוט גם משחקים פה עם הקבינט איזשהו משחק, וכמו שזה נראה, גם גנץ ואיזנקוט עצמם, זה כבר לא ציר אחד, כמו שהיינו רגילים להתייחס אליהם.
למה, למה? מה אתה מזהה, אבי?
זה אמירה של
חילי
טרופר דווקא.
כן, אבל התחושה היא שאיזנקוט עצמו, גם לאור הדיבורים שלו בשבועות האחרונים, רעיון שהוא נתן, הוא קצת שובר שמאלה. זאת אומרת, הוא מחפש אולי, אתה יודע, מדברים על מפלגת המחאה החדשה שתקום, שאולי הוא ימצא את עצמו שם בסוף או משהו כזה, לעומת גנץ שעדיין כן מנסה לשמור על מרכז כזה.
אבל דווקא חילי טרופר מזכיר שיחה שלו עם אייזנקוט. אייזנקוט אומר שם שהוא לא יצא חוץ מגנץ, הוא עם גנץ עד הסוף, גם בפרשם הממשלה וגם בהישארות, ככה שצריך להפתיר גם את זה.
אתה יודע שפוליטיקאים הזה היום ככה ומחר.
כן, לא, אבל לא הבנתי איפה, מה, אבי, מה העמדות השונות שלהם שבגלל זה הם צריכים להתפרד?
אני חושד שהנושא למשל של מדינה פלסטינית ביום שאחרי, יכול להיות קצת נושא שסביבו העסק ילך לכל מיני כיוונים. זאת אומרת, אם אני צריך לומר לאן איזנקוט ילך, הוא כן ילך אולי לכיוון של לחפש פרטנר ברשות הפלסטינית, גנץ אולי ילך למקום של מה שהאמריקאים יגידו, נלך איתם, מי שלא יהיה, ונתניהו, כמובן, אנחנו יודעים שצריך להיות
טוב, אני חייב רגע...
אני לא רואה פרישה של איזנקוט מהממשלה, בסוף הוא צריך את גנץ, אין לו בייס פוליטי בלי גנץ, אבל נושא מעניין נוסף שם זה עם בן גביר.
רגע, לפני שאתם עוברים, אתה אמרת פה מקודם, מוטי, על כך שנתניהו הכחיש בשבת דיווח בארצות הברית, דווקא על זה הייתי רוצה להתעכב, משום מה שלא ראיתי את חברי הכנסת החרדים נזעקים לעניין הזה הפעם. מה קרה, שבת פחות חשובה כרגע? מוטי?
כן, כנראה שלא שהשבת פחות חשובה כמובן, אבל...
לצערנו, אני לא יודע, בדרך כלל אני רואה כשיש דברים שקשורים בתקשורת ושבת ועבודות ורכבת וזה, תמיד אנחנו שומעים את הנציגים החרדים, יכול להיות שהם סוברים, כרגע אולי תיעצו עם גדולי הדור, שזה לא הזמן למחות על השבת.
זה בוודאי שזה הזמן למחות על השבת, אין זמן מתאים אף פעם למחות, רק החבר כנסת היחידי שמוציא הודעה זה אברהם בצלאל, יושב ראש השדולה למען השבת, וגם הוא... אני מבין שהוא מקבל מסרים לא להדד את הנושא הזה. כנראה שדרי וגולדקנופ וגפני דווקא רוצים לתת לנתניהו שטט, לא להפריע לו בנושא הזה, אפילו שהוא יודע טוב טוב את הדעות שלהם, וכשאם הוא יפריז בנושא הזה, הם גם יודעים לתת לו על הראש.
טוב, כנראה שהיה מאוד מאוד חשוב.
כלומר גם שבזמן מלחמה, אתה יודע, גם עם דברים שביום יום אתה כן יוצא בביקורת, אתה חושב שש פעמים לפני שאתה עושה את זה, גם בזמן מלחמה, יש איזה עוד רגישות, גם אם הח"כים חרדים לא אוהבים את ההתנהלות של ראש הממשלה בנושא הזה.
לא אוהבים, זה לא עניין של אהוב, גם בזמן מלחמה, לשכת ראש הממשלה אמורה, רגע, אמורה להבין בין הודעה מבצעית או הודעה רלוונטית לחיי אדם, לדברים שמסכנים את ביטחונה של ישראל, לבין להגיב לדיווח אמריקאי על משהו ש...
אנחנו זוכרים שבמקרים בעבר, לפני המלחמה, אז הח"כים החרדים היו הרבה יותר אגרסיביים במקרים כאלה, בדרך כלל הגיבו בצורה הרבה יותר סדורה. אני אומר שבתקופת מלחמה, אתה יודע, קשה מאוד להעביר ביקורת כשאתה לא נמצא בחדר הסגור, והוא יכול להגיד לך, תשמע, יש
כאן משמע.
שחיי אדם בסוף.
מסכים איתך.
יש את הצבא.
מה שברור שההודעה הזאת של נתניהו בשבת, זה בסוף הודעה פוליטית נטו, אין בזה שום איזה ממד ביטחוני או משהו, זה בסוף נטו הודעה פוליטית.
תראה,
זה רצון שנתניהו לא יפגע שהבן שלו לא יכעס עליו.
שוב, אבל אתה לא יכול לדעת מה ההשלכות של דברים כאלה. למהלכים מדיניים או לדיווחים מדיניים, זה לא סתם משחק פינג פונג בסוף, הרי יש לזה כל מיני משמעויות, יכול להיות גם משמעויות טקטיות, משמעויות שקשורות ללחימה, בעקיפים
יכול להיות גם משמעויות שקשורות לחיי אדם.
אני לא יודע, שוב, אני לא יודע אם במקרה הזה יש באמת איזושהי הצדקה ביטחונית לדבר הזה, אבל אני אומר שבסוף כשחקים חרדים ירצו לבוא לבקר כזה דבר, הם צריכים לקחת את החשבון שגם דבר כזה אפשרי.
טוב, עוד מילה אחת שאני חייב ככה לשמוע אתכם, וזה, נתחיל איתך מוטי אלפרין, זה ניר ברקת, שר הכלכלה, ויכוח סוער אנחנו רואים, הוא מותח ביקורת חריפה על נתניהו, יש לנו 200 אלף פליטים, הוא מדבר כמובן על הפליטים שלנו, שברחו מהצפון, וכו' וכו', האם הוא הולך לעזוב את הממשלה, או שהוא רק תופס את הכותרת?
את הממשלה הוא בוודאי לא יעזוב, אבל המטרה שלו מובנת, הוא רוצה להחליף את נתניהו ביום שאחרי, לפני שהנושא הזה בכלל מתקרב, זאת אומרת, הולך להיות כל כך הרבה מועמדים על היום שאחרי נתניהו, שברקת נראה שלפעמים הוא קצת רץ מוקדם מדי. הוא גם, כל שבוע הזה הוא מוצא סיבה אחרת למה לתקוף את נתניהו, אם זה בישיבת הממשלה או בפני העיתונאים, בסוף נראה שברקת, נטו מה שמעניין אותו זה פוליטיקה, וצריך להגיד שזה חבל בזמן מלחמה, כי בסוף צריך להציג חזית אחידה בממשלה. נכון, מותר שיהיו חילוקי דעות, מותר שיתנו שם ביקורות.
אבי, מילה שלך.
אני אגיד לך, תראה, גם ברקת, גם בן גביר, כל אחד חושב, אתה יודע, גם במובן מסוים על און פוליטי להמשך. זה בסדר.
גם נתניהו, בוא, אבי. גם נתניהו, כן.
גם בתקופה כזאת, נכון, גם נתניהו בסדר, וגם גנץ ושאר חברים, אבל, אתה יודע, אצל ברקת מצטער קצת כאילו, על מה אתה נלחם, זאת אומרת, נהיית פתאום נץ פוליטי, בוא, אנחנו זוכרים שלו, זה היה בקיר תקופה בקדימה,
נכון.
קצת ככה, לא כל כך מתלבש, אבל בסדר, אם הוא חושב שכך הוא יבנה את עצמו דרך הבסיה, הליכוד, אז זה לגמרי לגיטימי, ובסדר, שמשחק פוליטי פתוח.
טוב, יראה הציבור בישפוט, זו הממשלה, ופה אנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה. אבי גרינצייג, מוטי אלפרין, תודה רבה לשניכם.
תודה לכם, תודה רבה.